בוקר טוב, אנחנו פרשת שמות, מתחילים ספר חדש. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היהור תשליכו, וכל הבת החיון. מה הייתה עיקר הגזרה? יש לנו פה שני ציוויים. יש לנו ציווי להשליך את הזכרים ליהור, ויש לנו ציווי נוסף, וכל הבת החיון. בשביל מה היה צריך להגיד כל הבת החיון? כל הבן הילוד, היהורות השליחו. מכאן אתה יכול להסיק שמה דינם של הבנות? לחיות. בשביל מה צריך לצוות? אלא שהיה עניין בלהחיות את הבנות. אנחנו מקובלנו, כמו שרש"י מביא, שראו הצטגנני פרעה שעתיד להיוולד מושיעם של ישראל, וכיוון שכך ראו, ציוו להשליך את הזכרים. על פי המאמר חז"ל הזה, פשוט שעיקר הגזרה הייתה על הזכרים. אבל כשאנחנו מתבוננים במדרש, אנחנו רואים גישה אחרת, שבאמת הציווי כל הבן, הילוד, היהור תשליכו, זה נגזרת מעיקר הציווי של כל הבת החיון. אומר המדרש בשמות רבה, וכי מה צורך היה לפרעה לקיים הנקבות, אלא כך היו אומרים, נמית הזכרים וניקח הנקבות לנשים, לפי שהיו המצריים שטופי זימה. זאת אומרת, באמת הכוח הפנימי המניע של המצריים זה היה שהם חמדו בבנות ישראל. בעקבות החמדה הזאת בבנות ישראל, הם החליטו להיות כל כך מושחתים ולהרוג את הזכרים. תקסו עצה איך יצליחו לקיים את התאווה הזאת, ומצאו את הפתרון של כל הבן הילוד, היהור תשליכו. אבל מה היה המניע הפנימי בכל הדבר הזה? ברור שהרצון לקחת את בנות ישראל. מכאן אנחנו למדים עיקרון מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אדם יכול להיות מושחת גדול רק בגלל מה? בגלל תאוות ליבו. הוא מוכן לרמוס עם שלם, לרצוח, והכל בשביל מה? בשביל שהיו שטופי זימה. הנה חינמי, אבל זאת אהבה. אבל זאת אהבה, לא משנה. בשורה התחתונה, יש לנו פה אדם שבגלל התאוות שלו, משחית את כל ההתנהלות שלו, כל ההתנהלות שלו מושחתת. בואו נתקדם ונראה עוד דוגמה לדבר הזה. כולנו מכירים את הסיפור על אחיו ונבות הישראלי. אחיו רואה את כרם נבות, היא הייתה סמוכה להיכל המלך, והוא חומד בכרם נבות הישראלי. הוא מגיע לנבות הישראלי ושואל אותו אם אפשר לקנות את השדה בבקשה. ונבות שהיה לו לשדה הזאת, לכרם הזו, היה לו סנטימנטים מיוחדים. למה? כי זאת הייתה כרם מבית אבותיו. נבות הישראלי מסרב בתוקף למכור את שדה אבותיו. אחיו בשלב הזה חוזר לביתו קצת מתוסכל, ניסה, לא הלך, הלך לישון על מיטתו. אבל מה לעשות שלמלך ישראל הייתה מכשפה בבית? תודה רבה רב ניסים. למלך ישראל הייתה מכשפה בבית, ושמה? איזבל. ואיזבל כשמה כן היא, איש של זבל. והיא רואה את בעלה קצת מתוסכל, שואלת אותו מה קרה, הוא מספר לה כך וכך היה. אומרת לו איזבל, איפה הבעיה פה? לא הבנתי. אנחנו מארגנים משהו, תופרים תיק וגומרים את הסיפור על הצד היותר טוב. אתה גם תקבל את השדה הזו בלי כסף. אם עכשיו היית צריך לשלם עליה כמה מיליונים, עכשיו אתה תקבל אותה בלי כסף. תן לי לנהל את האירוע. סוחרים עדי שקר, עדי שקר מעידים שאחיו קילל אלוקים ומלך, אחיו נידון לסקילה, למיטה, כך הם, נבות, סליחה, נבות נידון למיטה, הורגים אותו, ואחיו יורד לשדה נבות הישראלי. שם פוגש אותו אליהו ואומר לו את המשפט הידוע, הרצחת וגם ירשת. מה, איך אדם מגיע לכאלה דיוטות תחתונות שהוא מוכן לרצוח, מוכן לגזול, לעשות כל כך הרבה דברים מושחתים, איך הוא יכול להגיע לדבר כזה? רק בגלל תאוות הממון. תאוות הממון העבירה אותו על דעתו. זה הרב ניסים אמר. אומר, תראו, עכשיו בואו נקרב את הדברים טיפה עלינו. הבאנו שתי דוגמאות קצת קיצוניות. לא כל אחד מגיע לרציחה, ולא כל אחד מגיע לכל מיני מחוזות לא טובים, אבל בואו נראה דברים שיותר קרובים אלינו. יש לנו ציווי, לא תתה משפט, ולא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלב דברי צדיקים. אומר לך רשי, שלא תתבלבל. מי שקיבל שוחד ממנו, אי אפשר שלא יתה ליבו אצלו להפוך בזכותו. אומר לך רשי, אי אפשר, אי אפשר, אין אפשרות אחרת. עכשיו בוא נסתכל, במי מדובר פה? מדובר פה בשופטי ישראל. אומרת הגמרא, אפילו חכם גדול ולוקח שוחד, אינו נפטר מן העולם הזה בלא סמיות הלב. כך אומרת הגמרא בכתובות. הכל בגלל, מגיעים שני אנשים לדין. אחד אני מרוד, השני איזה טייקון אחד. והוא תובע את העני הזה הלא עוול בכפו. הטייקון הזה רואה את השופט יום לפני המשפט, מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, בוא תיפגש איתי באיזה מקום, אני רוצה, יש לי איזה מעטפה להביא לך. מה מסתתר בתוך המעטפה? כמה שטרות, שטר של טייקון, זה לא קטלקניה. הוא מקבל את השטרות, סך הכל 2,000 שקל בתוך המעטפה. מתחת לשולחן כמובן. קבל מעטפה עם 2,000 שקל, נגמר הסיפור. עכשיו הדיין הזה יהפך בזכותו, וכמה צדיק שהוא יהיה. הוא יהפך בזכותו של אותו רשע, והכל בגלל מה? הכל בגלל תאוות ממון. חיים שלמים של אדם אני מרוד, שקשי יום, אדם שעובד, יוצא בתחילת היום, חוזר בלילה להביא פת לחם לביתו, אומר לך רשי, אי אפשר שלא יהפך בזכותו. והכל בגלל תאוות ממון. אפשר לקרב את הדברים עוד קצת אלינו. לפעמים יש לנו מציאות שבמקום אחד עובדים גברים ונשים. מקום שעובדים גברים ונשים, יש יחסי עבודה, אין מה לעשות, יחסי עבודה. השאלה כמה אנחנו מרחיבים את היחסים האלה. פתאום מתחילים להסתמס, לא להסתמס, סליחה, שולחים וואטסאפים עם סמיילי, מה קורה הבוקר, בזה זה נעצר, זה לא ממשיך, לא מתפתח. ברוך השם, שם זה נעצר. מגיע הבעל הביתה בערב, ואשתו לוקחת לו את הפלאפון, מסתכלת לו בדפדפן, ופתאום היא רואה סמיילי, והיא רואה שהסמיילי הזה לא נשלח אליה. היא אומרת לו, בעלי היקר, אתה יכול לתת הסבר לתופעה שאני רואה פה? אומר לה, תעזבי, זה יחסי עבודה. היא שלחה סמיילי, הייתי צריך להחזיר סמיילי, מה את מתרגשת מכל דבר? פרקת אותה. האישה הזאת מסתובבת עכשיו, אבלה וחפויה, וכל מה שתגיד לא יעזור לך, שום דבר לא יעזור. האישה הזאת עכשיו פגועה עד עמקי נשמתה. עכשיו מה אנחנו עושים עם זה? שישבור את הראש. איך להחזיר את המצב לקדמותו. אבל תראה, בגלל תאוות ליבו, שיש לו איזו הרגשת נעימות בזה שהוא מסתמס או מצפצף, אני לא יודע איך אומרים את זה, לעובדות שנמצאות במשרד שלו, אני אומר עוד פעם, בזה זה נגמר. אבל הדבר הזה הוא בעייתי. הרגשת הנעימות הזאת גוררת איתו, גוררת אותו למקומות לא טובים, שבסופו של דבר מי שנמצאת בבית זאת האישה שנפגעת. וכן על זו הדרך, והמון המון תחומים. אני לא רוצה לדבר על תאוות ממון, כמה תאוות ממון יכולה באמת לגרום לנו לצאת מגדרנו לכיוון השלילי ולא לכיוון החיובי. למה הדבר הזה קורה? אומר איוב כלל פשוט, ואיש נבוב ילבב ואיר פרא אדם יוולד. אומר לך איוב, תדע לך ראשית בריאתך מהי? איר פרא. מה זה איר פרא? איר זה חמור קטן. חמור קטן. אדם בתחילת דרכו הוא חמור קטן, ובסוף מה נהיה ממנו? אדם יוולד מהחמור הקטן הזה, בסוף מה יצא? אדם. אפשרות נוספת מה יצא? חמור גדול. הנטייה הראשונית של האדם הוא חמור קטן. כולו תאוות, כולו רצונות. הוא צריך לעבוד עם עצמו כדי להגיע למצב שהוא קרוי אדם. על אוג אנחנו אומרים, כשאוג בא לויבוא הפליט, הפליט שבא לאברהם אבינו, ואומר לו, תשמע, לוט נשבע שמה, לוט שבוי, לך תציל אותו, אומרים חז"ל, מי זה הפליט? אוג מלך הבשן. ואז פתאום חז"ל מלבישים עליו איזה תיק. אתם יודעים למה אוג הלך לאברהם אבינו לומר לו שלוט נשבע לבין האומות? למה? חמת בשרה. ראה אותה יפת תואר ויפת מראה. אמר, מה אני עושה כדי להיפטר מאברהם? כדי ששרה תחפש בעל. לא יודע מה הוא חשב לעצמו, למה שרה תרצה אותו. אבל בוא נניח את השאלה, אולי בכלל לא רצה לשאול אותה. פשוט לקחת אותה ולגמור את הסיפור. אז מה עושים? צריך להיפטר מאברהם אבינו. נשאלת השאלה, למה אתה מלמד עליו כזו חובה? מי אמר לך, מי אמר לכם חז"ל, שהמניע של אוג היה כל כך שלילי? מה רואים? לא רואים את זה בתורה. בתורה מה כתוב? ויבוא הפליט ויאמר לאברהם, ברוך השם שהוא אמר לו, אברהם יוצא, וזו אחת המלחמות הגדולות ביותר בהיסטוריה, שבן אדם אחד עם עוד כמה לוחמים ניצח...
2 מיליון.
כן, 2 מיליון?
כן.
זה חישוב שעשית?
כן.
לא יסף. טוב. אז למה חז"ל הגיעו למסקנה הזו? אומרים לך, אומר לך הרב גלינסקי, מקור 13, לא מובן, מי גילה לרבותינו מה חשב אוג מלך הבשן? והלא אמרו שיש 7 דברים המחוסים מבני אדם, ואחד מהם אין אדם יודע מה בלב חברו. והתשובה פשוטה, זה הרי ידוע שאיר פרא אדם יוולד. בתרגום לשפתנו, האדם נולד חמור קטן, משולח רסן. ומה קורה כשהאיר גדל? הוא הופך לחמור גדול משולח רסן. וכשנעשה ענק ונפיל, הופך לחמור חמורותיים, פרעי שבעתיים. וכשחמור הולך בדרך, לפתע סוטה לצד הדרך, היעלה על הדעת ששר להתפלל מנחה? ודאי שלא. לבטח מצא אבוס לבלוס. אלא מהי? רש"י מפרש, איר פרא, אדם יוולד. איפה רש"י מפרש את זה? באותו מקום. שמאיר פרא יוולד אדם, כיצד? על ידי עבודת המידות ולימוד המוסר. אזי אכן ייתכן ששר לדרך, ששר לצד הדרך, להגיש עזרה וסיוע נצרך. וכשחכמנו זיכרונה לברכה ראו שאוג מלך הבשן קם מרבצו בין הרי סדום ופסל לבאר שבע, שאלו את עצמם שאלה אחת ויחידה, אוג זה למד מוסר? לא, ודאי שלא. אם לא, חיפשו את האבוס ומצאו. לטש עין לשרה כמה פשוט. אם כך או לא כך, אני לא יודע, אבל העיקרון הוא מאוד מאוד נכון. אם אדם לא מטפח את עצמו בעבודת המידות, צריך לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זו נטייה לתאוות, והתאוות ינצחו. אדם צריך כל הזמן שיהיה לו רצון להתקדם, רצון לעבוד על המידות שלו, וכל הזמן צריך להיות בהתקדמות. את עם ישראל אנחנו מדמים לשני דברים, או כוכבים או אפר. למה לקחו דימוי של שני הדברים האלה? כוכבים זה הדבר הכי גבוה במציאות, ואפר זה הדבר הכי נמוך במציאות. אצל עם ישראל אין אמצע. אין, אתה לא עומד באמצע, אין סטטיות. או שאתה עולה עד למעלה, או שאתה יורד עד למטה. ואם אתה חושב שאתה סטטי, זה נסיקה כלפי מטה. כל הזמן אנחנו צריכים להיות בעבודה מתמדת, לראות איך אנחנו מתקדמים, לראות איך אנחנו מתקנים, לראות איך אנחנו משפרים את מעשינו. ומתוך הדבר הזה בסוף נהיה אדם. אתם קרויים אדם ולא הם קרויים אדם. זה הסגולה המיוחדת של העם היהודי. ניקח את הדברים לראות עד כמה הזהירות צריכה להיות גדולה במידות, שגם כשאנחנו עושים דברים נכונים, תמיד תמיד צריך להיות לנו בראש הזהירות שלא לפגוע בזולת. וזה לא משנה כמה נכונים יהיו הדברים, הפגיעה בזולת תמיד צריכה להיות קו אדום בשבילנו. בואו ניקח את המילדות העבריות. ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. מגלים לנו חז"ל, שלא רק שהם לא עשו מה שפרעה אמר להם, הם עוד עשו יותר ממה שהיה לפני הציווי של פרעה, כדי שהילדים יחיו. מה אומרים חז"ל? ותחיינה את הילדים. למה אתה צריך להגיד ותחיינה את הילדים? תגיד שהם לא עשו ציווי פרעה, אלא אתה רואה, לא. הם יחיו את הילדים עוד. אומרים חז"ל, מה הם היו עושות? לא דיין שלא המיתו אותן, אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון. אם עד עכשיו, לפני הגזרה של פרעה, היה נולד תינוק, המילדת הייתה מביאה את זה, קחי בבקשה, שולה, הנה התינוק שלך, קחי, בבקשה, לך תניקי אותו בבית, תטפלי בו, אנחנו לא יכולות לטפל בכל הילדים. שולה לוקחת את התינוק, מטפלת בו בבית. אחרי גזרת פרעה, מה היה? אומרים לה, שולה, קחי את התינוק, אל תדאגי. אנחנו גם נדאג לך למים ומזון.
המילדות
אמרו, כל יולדת הייתה מקבלת, איך קוראים לזה?
מענק לידה.
מענק לידה. מענק לידה שלא היה לפני גזירת פרעה. בתוך המענק לידה הזה היה כל מיני מצרכי מזון. למה הם עשו את זה? לא רק שאתם לא הורגות, אתם גם מחיות? לפחות עשו את מה שהיה קודם. הרי בואו נחשוב בצורה הגיונית. יש פה גזרה על עם ישראל. ברור שכשפרעה יראה שהגזרה לא מתקיימת, מה הוא יעשה? יעשה בלגן. מה הסברה אומרת? הסברה אומרת, יש לנו תירוץ כי חיות הנה, בסדר, אז בואו נצא, על כל לידה, על כל 5-6 לידות, תינוק אחד ילך. ככה נרוויח שמה? נוכל להגיד לפרעה, הנה תראה, הנה, יש פה תינוק שמת. אתה רואה, יש פה תינוק שמת. מה לעשות? 5 לידות לא הגענו. זה כמו חיות פה. הן יולדות, הן רק מתקשרות לאמבולנס, כבר הילד יצא החוצה. מה אתה רוצה? סברה הגיונית, לא? הרי יש פה איזו מצוקה, צריך להתפשר איפשהו כדי לרצות את פרעה קצת. לא רק שהן לא עושות את זה, הן עוד מספקות מים ומזון. תראו מה כתוב במקור 17. שימו לב, מדרש מדהים. ותחיינה את הילדים, יש מהם שראויים לצאת חיגרים או סומים, או בעלי מומין, או לחתוך בו איבר שיצא יפה. ומה היו עושות המילדות? עומדות בתפילה ואומרות, לפני הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שלא קיימנו דבריו של פרעה. דבריך אנו מבקשים לקיים. ריבון העולם יצא הולד לשלום, שלא ימצאו ישראל ידיהם להשיח עלינו, לומר, הרי יצאו בעלי מומים שביקשו להרוג אותם. מיד היה הקדוש ברוך הוא שומע קולן ויוצאים שלמים. זאת אומרת, מה הטריד את המילדות? מה ירננו ומה יגידו עליהם היולדות העבריות? אולי היולדות העבריות הכירו את הגזרה הקשה הזו. עכשיו, כשפתאום ולד יצא עם פגם, מה מיד תגיד האמא? ניסית לחנוק אותו ולא הלך לך. עכשיו יצא לי תינוק שלא הגיע לו חמצן כמו שצריך. הכל בגלל שניסית. הם הלכו והתפללו, יצא יותר גרוע ממה שהיה לפני הגזרה לשיטת פרו. לפחות קודם היו כמה בעלי מומים. עכשיו אפילו אין בעלי מומים. למה מתפללות? זאת אומרת, הכל, אין תמותה, אין מומים. הוא מסתכל על הסטטיסטיקה, הוא לא מבין מה הולך פה. הוא רואה את הגרף, שמהציווי שלו יש גרף עולה לטובת היהודים. נולדים בלי מומים ולא מתים. איך הם לא פחדו? כי זה דוגמה לאנשים שלא מוכנים בשביל, שהם לא מוכנים בשביל להציל את עצמם, לרמוס אף אחד על הדרך. לא מוכנים בשום פנים ואופן. וזה עיקר המסר שאנחנו צריכים ללמוד מהמילדות האלה. כמה דברים שאתה צריך לעשות בחיים, אתה תמיד מתבונן לצדדים לראות שאתה לא רומס אף אחד. כי אם אתה רומס, אז ייתכן שהדרך שלך פגומה, עוד מעט נעדן את הדברים האלה קצת. אנחנו מכירים את הירושלמי בתרומות לגבי סיעות בני אדם שהיו מאחים בדרך ובאו גויים ואמרו תנו לנו אחד, אנחנו הורגים אותו, משחררים את כולכם. מה ההלכה אומרת? ימותו כולם ולא יביאו אף אחד. אלא אם כן, חייב מיתה כמי? כשבע בן בכרי. כמו שראינו שהוציאה אותו האישה הזו, שעל פי חז"ל זאת הייתה שרח בת אשר, שהאריכה ימים ושנים, הגיע כמעט ל-900 ומשהו שנה שרח בת אשר. והיא הוציאה את שבע בן בכרי החוצה. עכשיו, הגמרא פה מספרת סיפור על אחד שקראו לו אולה, לא התנא אולה, אלא אחד שקראו לו אולה בר קושב, שזה כנראה היה אחד שהיה עושה הרבה תג מחיר נגד המלכות, והם גזרו עליו מיטה. הוא בורח מהם, הוא מגיע לרבי יהושע בן לוי. אומר לו, רבי יהושע בן לוי, תסתיר אותי בעיר שלך. יש פה בעיה, רוצים להרוג אותי. אומר לו רבי יהושע בן לוי, תשמע, מה אתה רוצה שאני אעשה איתך? אם אני אשים אותך פה, מה יעשו? יארגו פה את כל העיר. וכך באמת יצא. יצא איגרת מהמלכות, שאם הם לא מסגירים את אולה בר קושב, נגמר הסיפור, מחריבים את העיר. אולה לקח אותו, אמר לו פייס אותו, אמר לו תקשיב, כל העיר פה הולכת להיות קפוט, בגלל שאני הכבאתי אותך פה. בבקשה, לך תסגיר את עצמך למלכות. אולה בר קושב התרצה, והלך והסגיר את עצמו. ועשו לו מה שעשו, הרגו אותו. אולה בר קושב, לרבי יהושע בן לוי היה רגיל אליהו להתגלות. מאותו מקרה, לא התגלה אליו יותר. רבי יהושע בן לוי עשה תעניות, עד שבעקבות התעניות האלה שוב בא אליו אליהו. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, תגיד, איפה היית עד היום? מה קרה? שכחת את הדרך? איפה היית רבי אליהו? אמר לו אליהו, אני לא מתגלה למויסר. לא מתגלה למויסר, אתה מויסר. הוא אומר, סליחה, ולא משנה עשיתי? זאת ההלכה, שאם חייב מיטה, מוסרים אותו, ולא כל העיר, תלך כפות. אומר לו אליהו, לאו משנת חסידימי. זה לא משנת חסידים. יש פה הרבה שאלות על הדבר הזה, מה זאת אומרת לא משנת חסידים? מה? אז מה, אתה רוצה שאני אשאיר אותו ויחריבו את כל העיר? אז מסבירים פה, תן למישהו אחר לעשות את זה, לא אתה. תן למישהו אחר. בסדר, שאלה, יש לנו שאלה על הדבר הזה. מה? כן, באמת, יש פה שאלות, צריך לברר אותן, אבל בוא נראה את העיקרון. העיקרון שאומר לו אליהו, תקשיב, יש דברים שמותרים. אבל יש דברים שלא עושים. למה? כי אתה פוגע בזולת. עכשיו אנחנו רואים פה דבר מאוד מסוכן. מה, כל דבר שאני עושה אני חייב להסתכל ימינה ושמאלה, לראות אם אני פוגע בזולת או לא? התשובה היא קודם כל כן. יש דברים, לפעמים יש סוג של אנשים שנפגעים מכל שטות. שבן אדם סטנדרטי ונורמלי לא היה נפגע. יכול להיות שבמקרים האלה זה לא נכון ללכת ולהתחשב כל כך בדבר הזה. בוא ניתן דוגמה למה אני מתכוון. על משה רבנו כתוב, משה רבנו מסרב ללכת ולגאול את ישראל. נכון? מתי משה רבנו נענה בחיוב ללכת ולגאול את ישראל? כשמה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, מזה אנחנו מגלים, ואז משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, קיבלתי עליי את התפקיד. למה הוא קיבל את התפקיד? זאת אומרת, מזה אנחנו מגלים שמה היה, מה עמד מאחורי סירובו של משה רבנו? לא לפגוע באהרון הכהן. אהרון הכהן הוא המנהיג הנוכחי במצרים. הוא זה שמטפל בעם ישראל, הוא דואג לכל הפוליטיקה, הוא דואג להכל שם. פתאום מגיע איזה מוישה רבנו, שבכלל גדל בבית פרו, בכלל לא חווה את המצוקה. אחרי זה ברח למדיין, פתאום בגיל 80 הוא מחליט להגיע. עשרות שנים אתה לא נמצא פה, אני לוקח את כל התפקיד עליי, ופתאום אתה בפעם אחת מגיע ותוך שנה מוציא את עם ישראל ממצרים? אומר משה רבנו, זה עלול לפגוע בו. סך הכל, אומר משה רבנו, הוא עושה עבודה טובה. עכשיו נשאל שאלה, מוישה רבנו, מה זה החשבון הזה? ריבונו של עולם אומר, אתה מתאים לגאול את ישראל. אז מה, אתה לא תוציא אותם כי אתה לא מפחד לפגוע? יש לך שם עם שלם שנאנק. לוקחים ילדים קטנים, דוחפים אותם בתוך הפירמידות. ואתה מתחיל לעשות חשבונות אם הוא ייפגע או לא ייפגע? נכון, נשמע אבסורד. אלא מה עמד אצל מוישה רבנו? זה לא שאהרון הכהן לא היה מנהיג טוב. זה לא עניין. גם אהרון הכהן היה יכול להוציא לכאורה. זה לפחות מה שחשב משה רבנו. אומר רב חיים שמואלביץ יותר מזה. אם זה שהקדוש ברוך הוא אומר ורעך ושמח בליבו, סימן שאם אהרון לא היה שמח בליבו, ייתכן שגם הקדוש ברוך הוא לא היה מבקש עם משה ללכת לגאול את ישראל, כדי לא לפגוע באהרון הכהן. אז במציאות שיש מישהו טוב, ויש מישהו יותר טוב, באמת היא נחינמי. לפעמים צריך לעשות את השיקול, אולי כדאי להישאר מאחורה ולא לפגוע בו. ברור שאם המציאות הייתה, שהיה מנהיג על הפנים, מנהיג שכמה שהוא מנסה להנהיג, הוא תמיד לוקח את העם שלו 10 צעדים אחורה. ברור ששם אין שאלה, חייבים להחליף את הבן אדם הזה. ייפגע, לא ייפגע, זה לא משנה. יש פה עם שלם שנאנק. ברור שמשה רבנו על דבר כזה לא היה שואל שאלות, אבל זאת לא המציאות. וזו גם הדרך שבה אנחנו צריכים ללכת. לפעמים אדם נדרש להגיע לתפקיד מסוים, אבל התפקיד הזה עלול לפגוע, או אדם נמצא כבר בתפקיד מסוים. בוא ניקח מנהל מוסד, ויש מורה שלא עושה עבודתו נאמנה. מגיע לכיתה עייף כל הזמן. למה? כי הוא גם עובד, הוא נגן תזמורת גם. אז הוא חוזר 4 לילות בשבוע הוא מנגן. מתי הוא חוזר? חוזר אחד הביתה, משהו כזה. ויש לך אחד שבכלל לא מכין את השיעור. הוא מכין תוך כדי תנועה. הוא אומר, אני מורה זורם. כי אם יש דבר כזה, גן זורם. זורמים. זורמים, בוא נזרום, תוך כדי תנועה, אתם תשננו, אני אלמד כעתי תוך כדי ונסביר לכם את זה. בא המנהל ורואה שיש פה בן אדם שלא עושה תפקידו נאמנה. אז מה, אנחנו צריכים להשאיר אותה? אתה תפטר אותו, הוא ייפגע. יכול להיות שהוא ייפגע. אבל מי בינתיים הנפגע הגדול? 30 תלמידים שיושבים בכיתה שלו. אז איך אתה יכול לחוס עליו ולא לחוס עליהם? אבל הוא יצוי שיש מורה טוב, מחזיק את הכיתה, מגיע רענן, אבל פתאום מגיע איזה סופר דופר אחד. אחד שיודע, תחשוב טוב אם לא הוציא אותו. הוא עושה, זה שפתאום מגיע איזה סופר דופר אחד, זה אומר שאתה צריך לפגוע בבן אדם הזה שעושה עבודתו נאמנה ומתאמץ ומצליח בסך הכל. אז מה אם תרוויח עוד קצת? אבל הוא באמת משתדל. זה, הוא משתדל וגם מצליח. בנקודות האלה אנחנו באמת צריכים לעשות את החשבון. ולכן כל אחד, זה לא כלל שאי אפשר לא לפגוע באנשים. אנשים נפגעים בדרך. אבל תחשוב האם הפגיעה הזאת היא כדאית או לא כדאית. כי הרבה פעמים אנחנו צריכים, גם אם נרוויח עוד קצת, לא נכון לעשות את הדבר הזה. בואו נראה רגע, אני רגע רוצה להיכנס לסיפור של דוד המלך. לכאורה, סיפור בת שבע ואוריה החיתי, לכאורה זה בדיוק מה שקרה לדוד המלך. דוד המלך עולה על הגג, עולה שם ורואה את בת שבע מתרחצת, כולנו מכירים את הסיפור, הוא בא עליה, היא נפקדת, ודוד המלך מגיע למסקנה שהוא חייב להיפטר מאוריה החיתי. שולח אותו לחזית, אוריה מוצא שם את מותו, ודוד המלך נושא את בת שבע לאישה. נתן הנביא מגיע לדוד המלך ומוכיח אותו על הדבר הזה. מוכיח אותו על ידי משל כבשת הרש. משל כבשת הרש, דוד המלך מבין את הרמז, אומר חטאתי, וכל מה שדוד המלך גזר בכבשת הרש, הראה לו אחת המשפחות הסוציאליות ביותר. בתולדות ההיסטוריה הייתה משפחת דוד המלך. אונס בתוך המשפחה, רצח בתוך המשפחה, ילדים מורדים באביהם בתוך המשפחה, בקיצור סיסו ושמחו. והכל בגלל מה? בגלל סיפור בת שבע ואוריה. ועכשיו נשאל האם באמת דוד המלך, מה שמניע אותו זה תאוות והוא מוכן להשחית את כל מידותיו, לפרק משפחה שלמה לדבר הזה ולגמור את הסיפור? האם זה דוד המלך שלנו? אז בואו נתבונן ונראה את הדברים. קודם כל, כולנו מכירים את הגמרא במסכת שבת, שהגמרא במסכת שבת אומרת שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. למה דוד לא חטא? דוד לא חטא בבת שבע, למה? כי למפרע מתברר שבת שבע הייתה מגורשת, שהרי כל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט קריטות לאשתו על תנאי שאם הוא לא יחזור, כבר משעה שהיא קיבלה את הגט, הרי היא מגורשת. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז היא הייתה מגורשת. אז בעניין הזה דוד לא חטא. באיזה עוד עניין דוד לא חטא? טוב, למה שלחת את אוריה לחזית? אומרים חז"ל שאוריה איזה גדר היה לו? מורד במלכות. הרי דוד המלך מה אומר לו? לך לישון בביתך. למה דוד המלך רצה שאוריה החיתי ילך לישון בביתו? כדי שבאותו לילה יפקוד את אשתו, ואז יהיה אפשר להסביר שההיריון למי הוא שייך? ההיריון שייך לאוריה. אבל אוריה החיתי מסרב לישון עם אשתו באותו לילה. הוא אומר, אני לא עוזב את הלוחמים בשטח, והוא לא הולך לישון. ואז מה קרה? אם הוא לא ישן איתה ויש הריון, סימן שזה לא ממנו. אז צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, אז קודם כל הוא מרד במלכות. כי דוד המלך ציווה אותו ללכת לישון בביתו, והוא לא הקשיב לו. אדוני יואב, נכון, קרא ליואב אדוני בפני דוד, היה לו גדר של מוירד במלכות. עכשיו, באים אנשים ואומרים, בחייך, נו, מה? אז מצאת שהלכתית הוא הסתדר. הראתה כל השיעור פה מסביר לנו שלא מספיק להסתדר הלכתית. אנחנו צריכים גם להסתדר מוסרית. אז איך הדבר הזה מסתדר לנו? התשובה מופיעה בגמרא במסכת סנהדרין. דרש רבה, מהי דכתיב כי אני לצלע נכון? וכולי, ראויה הייתה בת שבע בת אליים לדוד מששת ימי בראשית, אלא שבא אליו במכאוב, וכן תנא דבר רבי ישמעאל, ראויה הייתה לדוד לבת שבע בת אליים, אלא שהאכלה פגע. מה זאת אומרת אכלה פגע? דוד המלך אכל אותה כשזה היה עוד בוסר. כשדוד המלך רואה את בת שבע, מה הוא רואה? דוד המלך רואה את מלכות ישראל. דוד המלך רואה איך מלכות בית דוד הולכת וצומחת דווקא מתוך הזיווג הזה של דוד ובת שבע. באמת היא נכינה מדוד היה מקבל את בת שבע, אם לא עכשיו אז יותר מאוחר. כל התאווה של דוד זה תאווה רוחנית. תאווה רוחנית להצמיח את מלכות ישראל. זאת הייתה התאווה שדחפה אותו. אלא שכלל גדול בידינו שאין המטרה מקדשת את האמצעים. גם כשיש לך תאווה רוחנית, אתה חייב תמיד לבחון איך אתה מממש את התאווה הרוחנית הזאת. ואם מימוש התאווה מגיע על ידי זה שאתה פוגע בזולת, אתה תענש על זה. ובדיוק מה שקרה לדוד המלך, דוד המלך נענש בצורה מאוד מאוד קשה. אבל מי שמעלה על דעתו שדוד המלך עשה את הדבר הזה מתוך תאווה גופנית, מתוך תאווה חומרית, בבחינת עיר פרה, אינו אלא טועה ולא מבין שום דבר בדוד המלך. אז ברור שנתן הנביא מוכיח, ומוכיח את דוד, ודוד אומר חטאתי להשם. אבל אף על פי כן צריך לדעת מאיפה הדבר הזה נבע. אם כן, אנחנו את המשך השיעור פה, זה דברים שכבר אמרנו על מוישה רבנו, נסכם ונאמר שבאמת האדם צריך תמיד לבחון האם הוא עושה רצון השם. יש שתי משניות במסכת אבות, משנה אחת אומרת, איך הולכת המשנה שמה? אל תיוודע לרשות שחושבים רק על עצמם. איך הולך את המשנה שמה? טוב, לא זוכר, בפרק ב' שמה. שאין עומדים לו אלא בשעה דוחקם. אבל בקיצור, אל תתעסק יותר מדי עם הרשויות, כי כשהם צריכים אותך הם צריכים, וכשלא הם בועטים בך לכל הרוחות והשדים. אז מסבירים את זה, מה זה הרשות? יש כאלה שמסבירים הרשות, שזה כל הדברים שהם רשות. תדע לך שגם דברים שהם מותרים, שהם בבחינת רשות, שמותר לך לעשות אותם, אל תמהר לעשות. למה? כי בסופו של דבר, כשאתה מנסה רק להסתדר עם ההלכה, יש לנו, המשנה מיד אחרי זה מה אומרת? עשה רצונך כרצונו. למה? כי אז מה יקרה? הוא יעשה רצונו כרצונך. יש לנו שתי כיתות בעבודת השם. כת אחת שהיא כת שומרת מצוות, וכת נוספת שהיא כת עושי רצונו. מה ההבדל בין כת עושי רצונו לכת שומרי מצוותיו? כת שומרי מצוותיו זה אנשים שבאים ואומרים, שמע, אני מבין שיש אלוקים, אני מבין שריבונו של עולם רוצה שיקיים את המצוות. להגיד לך את האמת, אם היה קצת פחות מתרייג היה יותר טוב. אבל בסדר, זה מה שיש, עם זה ננצח. הוא לא רוצה לעבור, הוא קודם כל זה קט שראויה לשבח. ברוך השם שהם שומרים את המצוות, זה כבר מעלה. אבל מה הקט שבה אנחנו צריכים לרצות להיות? קט עושי רצונו. קט עושי רצונו זה לא כל מה שמותר עושים. יש לנו מצווה בתורה, קדושים תהיו, אומר הרמב"ן, קדש עצמך, ומותר לך. גם בדברים שמותרים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה רצון השם או לא רצון השם? מה ריבונו של עולם רוצה? יש המון שטחים אפורים ביהדות. יש דברים שהם עבירה ויש דברים שהם מצוות, אבל יש הרבה באמצע. ושם אדם צריך תמיד לשאול אותו, ריבונו של עולם, מה שאני עושה עכשיו זה רצוי לפניך או לא רצוי לפניך? כשאדם שואל את השאלה הזו, הוא לא מונע מתאוות. אדם שמונע מתאוות, זה אדם שיש לו את התאווה, הוא רק צריך איך זה, לראות איך זה מסתדר עם קודשא בריך הוא התאוות שלו. הוא רוצה עכשיו מאוד לאכול במסעדה, שזה תאווה בסדר גמור, אין לי בהם לאכול במסעדה. אבל, השאלה כמה אתה אוכל שם. הוא הולך, הוא בודק בכושרות לראות במומלצים, איזה מסעדה טובה, ואז הוא מגיע לשם ומרביץ. כמויות הוא מכניס. גומר סטייק אחד, מבקש עוד אחד. גומר סטייק שני, מבקש את השלישי. אמרתי לכם, יש מסעדה שנקראת אכול כפי יכולתך. מה זה? מה זה הדבר הזה, אכול כפי יכולתך? יושבים שם שעות, מתזזים את המצרים שם על ימין ועל שמאל. אני לא יודע איפה זה עומד היום פה עם הקורונה, המסעדות האלה. אבל יש איזה... אתה שאלת את עצמך, ריבונו של עולם שמח מזה? או לא שמח מזה? האם ריבונו של עולם היה יושב במסעדה של אכול כפי יכולתך? תענה, כן או לא. עכשיו, אין לי בעיה להיות במסעדה הזאת, אבל שב במסעדה ותהיה קשוב לרצון קודש הבריחו. אתה רוצה, זה בסדר, קצת להתפרק, קצת להתעברר. גם קודש הבריחו רוצה שנתעברר. אין לו בעיה עם עברור. אבל אל תהיה משועבד לתאוות. תדע לשאול את השאלה הזאת, מה ריבונו של עולם רוצה ממני? כשאדם שואל את השאלה הזאת, מה ריבונו של עולם רוצה, אני אומר לכם שהרבה פעמים בדרך הוא יגיד, אני חושב שריבונו של עולם היה רוצה ככה. וזה בסופו של דבר יציל אותו שלא להיות מושחת ולהיגרר אחר תאוותיו. שיהיה לכולנו שבת שלום.